כן, אנחנו מתחילים, סיימנו אתמול, דף למד זין, עמוד ב' למטה, וראינו כמה גישות לגבי הנפת נענוע הלולב. אז בעצם ראינו שתי גישות, שאחד זה כדי לעצור רוחות רעות וצללים רעים, וגישה שנייה שזה הוא מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, ומעלה הוא מביא למי שמיים בארץ שלו. אז קודם כל בירושלמי מופיע, שבעצם כתוב, תני צריך לנענע שלושה פעמים, אוקיי? המנהג שלנו, שיש אנשים שבעצם מנענעים שלושה פעמים, כל, כן? בכל נענוע הם עושים שלושה פעמים, אוקיי? מכירים את זה? אז הדבר הזה בא מירושלמי, כי בירושלמי כתוב, צריך לנענע שלושה פעמים. Okay, ואז כתוב שרבי זירא בעי הכין אחד והכין אחד או הכין והכין אחד. כאילו, הוא אומר רק פעם אחת כל אחד. Okay? יש כל מיני וריאציות. כאילו, יש אפשרות לעשות הלכה והובעה שלושה פעמים. יש בכל נענוע שלושה פעמים. כאילו, לא ברור בדיוק מה הכוונה שלושה פעמים. ויש כל מיני הבנות שונות בנושא, האם בכלל יש לפסוק ירושלמי לעשות שלושה פעמים? ואם כן, אז מה צריך לעשות שלוש פעמים? זה גם פתוח לאפשרויות שונות. אוקיי, רציתי רק לקרוא מהראש, שבעצם אמרתי לכם אתמול שחלק מהסיבה שבעצם לא עושים את הנענועים הלכה והובעה ולהביא ולעלות ולהוריד, אוקיי, כמו שמופיע בפשט, אז הראש אומר ככה, הראש מצטט דברי לאיתור, okay, שהוא בעצם אומר, מנהג אבותינו שמוליך ומביא מעלה ומוריד בלבד, ומוליך ומביא למי שדל לרוחות העולם שלו, והמושל בשתיים מושל הוא בדל לרוחות. כאילו, אם אתה כבר מושל בשתיים, אז אתה, ברור שאתה מושל בכל הרוחות. כאילו, אין סיבה לעשות את זה הולכה והובעה לארבע כיוונים. ומוליך לצפון ולדרום, דעת חיצוני הוא. Okay? מי שאומר שצריך לעשות את זה לארבע רוחות, ממש לארבע רוחות, ואז לעלות ולהוריד, כאילו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? לכל הכיוונים האלה, דת חיצוני. כך אומר בעל האיתור. בעולם לא נוהגו כן, אלא מוליכים לדל הרוחות, ומנהג כשר הוא, הצרה ימיננו מלהודות שדל הרוחות העולם שלו. ומנהג אחר חיצוני, okay? ואז הוא אומר, הראשון שהנהיג כך היה נראה לו שהמוליך ומביא לדל הרוחות נראה כעושה שתי וערך. Okay? אז הוא אומר שאולי החלק שהתנגדו לזה שעושים לארבע רוחות, זה בגלל שזה נעשה כמו הצלעה, שזה שתי וערך. Okay? ואז הוא אומר, באדרבה, הוא אומר, יותר בעייתי, דווקא איך שאחרים עושים, כשמוליך ומביא לשתי רוחות, ועלה ומוריד, הוא הנראה כשתי וערך. כי דל קצוות יש לו. אבל המוליך והמביא לדל הרוחות, הוא מעלה ומוריד, שישה קצוות יש לו. אז הוא בעצם אומר, עם החשש שנראה כמו צלב, דווקא הארבע רוחות זה לא בעייתי. כי מי שעושה ארבע רוחות, הוא עושה קודם ארבע רוחות, ואז הוא מעלה ומוריד. הוא יוצא מכאן משהו שלא דומה לצלב, כי זה מולטי דימנציונלי בעצם, נכון? אבל מי שבעצם עושה רק להוליך ולהביא ולעלות ולהוריד, זה דווקא נראה כשתי וערב. והשתי וערב הוא לא אומר את זה במפורש, אבל ברור שהכוונה שלו, שהוא מפחד מזה שזה נראה כמו צלב. ואם אתם קוראות קצת על הפעם סנדה, ומי שמכיר את זה, אז בעצם הם מספרים שהם היו לוקחים לולבים, כאילו ממש פעם פרונס, כן? אז, והיו בעצם משתמשים בהם, והיו עושים נענועים, וברור שהם גם עשו את זה, כל מה שכן, הרבה פעמים הם עושים דברים בצורה של צלב. אז בגלל זה, דווקא בתקופת הראשונים, שהיה הרבה מגע בין הנצרות, והפרשנים, במיוחד באשכנז, אבל גם קצת בספרד, בתקופה יותר מאוחרת, לא איפה בספרד, אבל הם התחילו לשנות קצת את המנהג בגלל הדבר הזה. מאוד מעניין. אוקיי. דבר אחרון, רציתי להביא כאן עוד מקור מהראש שמה, שזה דווקא על סוגייתנו. כתוב ככה, ואית במדרש, לפי שבראש השנה באים לדין ישראל ואומות העולם, ואין יודעים מי יצא זכאי ומי יצא חייב, נתן הקדוש ברוך הוא מצווה זו לישראל, שיהיו שמחים ללוויהם, כאדם היוצא מלפני השופט זכאי, שהוא שמח, והיינו דכתיב ירננו עצי היער, כלומר ירננו בעצי היער. כאשר יצאו מלפני השם, זכאים, כשבאים לשפוט את הארץ, ובמין ירננו, בהודו בהושיענא. אוקיי? אז הוא בעצם מנסה לתת סיבה. כאילו, אם אנחנו מנסה לחשוב, למה אנחנו לוקחים לולה ואתרוג ומנענים אותם? מה זה אומר? אז הוא בעצם אומר, כמו הפסוק, אז ירננו עצי היער, מה הוא אומר? זה לא שעצי היער ירננו, אלא, כי לפי התהילים זה כאילו, כולם כל כך שמחים שאפילו העצים שרים, כאן הכוונה, נרנן אותו עם עצי יער, ובעצם שנשתמש בטבע לשמח כי יצאנו זכאים מהשופט. עכשיו הרב יהבי ראיה מן הירושלמי, דגרס הטם למה מנענע? משום לנענע כוחו של קטגור, אוקיי? של הפרוסקיוטור, נכון? כאילו לנענע את הכוח שלו. רב אחר ראיה ממתי להם מנענע. אוקיי, אז זה עכשיו נקרא את זה. עוד דקה לא הגענו למשפט הזה בגמרא שכחתי. ואז הוא אומר שעוד סיבה, כמו שהתבאר דינו, נראה בעיניי שהוא בשעת הברכה. אוקיי? וכאן הוא אומר מה ששאלתי אתמול. שעיקר הנענוע הוא בשעת הברכה. אבל נענוע דמתניתים בהודו, באנה השם הושיענא, הוא נענוע בעלמא. והוא נענוע דמתניתים מפרש בירושלמי, למה מנענע? כדי לנענע כוחו של קטגור. הוא אומר בעצם שיש שתי נענועים, למרות שכתוב במשנה רק לגבי ההלל, הוא אומר, הם לא דיברו על מה שברור, זה הנענוע העיקרי. והוא טוען שהנענוע העיקרי זה הנענוע שאנחנו עושים, כשעושים את הברכה, וזה עיקר המצווה. הנענועים והלל זה משהו אחר, וזה מה שמנענע כוחו של קטגור. לעומת הנענוע העיקרי שזה קיום המצווה. Okay? ולכן הוא מחלק, okay? כי נראה גם עכשיו, לא רק שזה לנענע קטגור, כאן בגמרא שלנו אפילו נראה שמישהו אומר שזה לנענע את השטן. Okay? אני אקרא בו עכשיו. אוקיי, אז באמר רבא, וכן בלולב, זה מה שקראנו אתמול, נכון, בלמד חטא עמוד א' עכשיו, ורב אחא בר יעקב, ממה תלי ומה תלי, הוא מוליך ומביא, אמר, דין גירה בעיני דסיטנה, זה יהיה חטא בעיני השטן, אוקיי, כן, זה ממש כמו חטא, כן, הלולב, זה כאילו אני מנענע את זה לדקור את עיניו, בלב מלתהי משום דעתי להיגרויה בי, הוא אומר, אל תעשו מה שהוא עשה, כי מה יקרה? אם אתה מתחיל לגרות את השטן, מה יקרה? השטן יבוא לגרות אותך. אתה פותח פה, זה כמו פותח פה לשטן, נכון? אז הוא בעצם אומר, עדיף לא להגיד דברים כאלה, אבל ברור שהם ראו את זה, אפילו אם אין להגיד את זה במילים, הם ראו את זה כדרך להעיף את השטן. אוקיי? אז אנחנו רואים כאן בכלל גישות שונות, גם איך עושים הנענועים, אוקיי? אני צריך לעשות שלוש פעמים, וזה הכל רק מהירושלמי. מה הצורה שצריך לנענע? ויש כל מיני מנהגים בימינו, אוקיי? ראיתי התייחסות לזה שבמשנה כתוב שרבה גמליאל ורבי יהושע היו עושים את זה שונה, כאילו הם רק עשו בענה של הושיענא, ושאר העם עשו גם בהצליחנה. והם לא אמרו להם כלום, שבעצם היו אנשים שרצו להגיד, מזה אנחנו רואים, יש מנהגים שונים וכל אחד יעשה כמנהגו. שנראה את זה גם יותר בהמשך היום, בסוף המשנה, עוד כמה משניות, נראה את זה. שיש כל מיני מנהגים שונים באמירת ההלל, וכל אחד עושה כפי מנהגו בעצם. והיו שתי תפיסות, האם זה לקדוש ברוך הוא, כאילו למי שאר ברוך הוא שלו ולמי ששמיים בארץ שלו, ועם כל זה יש קצת בעיה מהנצרות שאנחנו לא רוצים בדיוק שזה יראה כמו הנצרות. ומהצד השני, האם זה כדי להעיף את הפורעניות, כן? כמו שדים, להעיף את השדים. אנחנו מנסים לנענע אותם, כאילו, כיוון אחד זה כתפילה, נכון? עבודה לקדוש ברוך הוא. וכיוון שני זה בעצם להעיף את הרוחות הרעות, הצללים הרעים, כל העולם של השטן וה... אוקיי? אז היו תפיסות שונות איך לראות את זה.
זה לא קרוב לעבודת שרה?
זה נשמע כמו עבודה זרה. יש דברים בדת שלנו שנשמעים קצת כמו עבודה זרה. אבל זה לא, למה זה לא עבודה זרה? כי אנחנו עושים את זה לקדוש ברוך הוא. כאילו בכל אופן, אפילו אם אומרים שזה כדי לעצור לוחות רעות וכו', זה תוך עבודה שלנו לקדוש ברוך הוא. ולכן זה לא נתפס כעבודה זרה. כי... אבל אני חושבת שחלק מהבעיות היו, אם אנחנו עושים ארבע רוחות ושמיים וארץ, זה נראה כאילו אנחנו מתפללים לכמה אלוהות שונות. ולכן גם אולי היה בעיה באיך לנענע בדיוק שזה לא ייראה, כאילו אנחנו, ברגע שעושים כל מיני כיוונים, זה לא נראה שאנחנו לאלוהים אחרים. אבל אם זה כיוון אחד ואז כיוון שני, זה נראה כאילו יש מישהו ש... שבמפלס הזה, ויש מישהו שלמעלה ולמטה, ואולי זה גם היה נראה להם כשתי רשויות, או... כן, אז זה דומה לעבודה זרה, ובגלל זה אני חושבת שהיו ויכוחים איך בדיוק לעשות שזה לא יתפס כעבודה זרה. אז, אבל זה שיש לנו דברים שאנחנו עושים כדי להעיף רוחות רעות, זה קיים אצלנו בדת. אולי אנחנו ב... מנסים לא כל כך, אבל אפילו נטילת ידיים בבוקר, זה להעיף את הרוח הרעה ששרה על הבן אדם בלילה. כאילו, יש דברים שאנחנו עושים. אז, כן.
אני חושבת שהנאומים באו לפני הנוצרים.
ברור שזה בא לפני הנצרות.
לא,
אוקיי, לא הדגשתי את זה. ברור שזה בא לפני הנצרות. מה שקרה, אולי לא הדגשתי את זה, מה שקרה בשלבים מאוחרים יותר בהיסטוריה, ברגע שהיו מגעים עם הנצרות, והנצרות בעצם עשו דברים דומים, ולא רצינו להתאפס כמשהו נוצרי. ולכן היו צריכים לשנות את זה, בגלל ההשפעה של הנצרות.
אני חושבת שזה היה הרגע שהנצרות הפך להיות הדת של כאילו העולם.
נכון. נכון, זה כאילו זה בימי הביניים, זה בדיוק...
מימי הביניים.
לא, אבל המקורות האלו הם ימי הביניים. כשבאשכנז, בימי הביניים, כשהתחילו ממש מגעים חזקים עם הנוצרות,
את חושבת שאז הם שינו את זה? אני חושבת
שזה... לא, זה בא משם, זה בזמן המאיתו בראש, כאילו, כן. זה בתקופה הזאת שהם התחילו להגיד, כן. נראה לי שזה בא
משנה.
להגיד הסיבה
או להגיד או...
לא, לשנות או להגיד שדווקא כזה בעייתי בגלל שזה נראה כשתי וערף. אז כן, אני חושבת שזה קרה מאוחר יותר, לא מתי שנוצרים המציאו את זה, אבל כשהמגעים היו חזקים, כאילו יש כל מיני דברים דווקא בתקופה הזאת מההשפעה מהנצרות כי דווקא אז הם היו בקשרים טובים יותר ודווקא היו הרבה מגע בין הנצרות ובין ה...
היה הרבה מגע עוד לפני זה
גם היה, אבל תמיד היה אבל דווקא בתקופה הזאת כל מיני דברים סומכים מהמגע הזה יכול להיות שגם, ברור שגם קודם היו מגעים וגם קודם היו השפעות אבל המקורות שמדברים על זה, מדברים מהתקופה הזאת, בעניין הזה. אוקיי. יש משהו אחר? אוקיי, טוב. נסיים עם זה. עכשיו נעבור הלאה. מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטו, לכשיכנס לביתו, ייטול על שולחנו. אוקיי? מי שבא בדרך, הוא נסע, הוא חוזר הביתה, לא היה לו לולב בדרך, אז כשהוא חוזר הביתה, כאן יש משהו מוזר, לכשיכנס לביתו ייטול על שולחנו. אוקיי? אז לא בדיוק ברור. למה פתאום הוא על השולחן? אם הוא ממש חוזר הביתה, אז הוא אמור ליטול את הלולב בכניסתו לבית, לא על שולחנו. מה הכוונה על שולחנו? כנראה באמצע סעודתו. אז רש"י מפרש כאן, מה זה ייטול על שולחנו? אם שכח ולא נטל כל מחילה, זה לא רק אני קורא לכם, לפעמים אתם מבחוץ וחוזרים הביתה, אומרים אני צריכה לזכור כשאני חוזרת הביתה לעשות משהו מסוים, ואז אני נכנסת הביתה שוכחת, מתחילה לעשות משהו ואז פתאום נזכרת. אז זה הכוונה. הוא חזר הביתה, לא נטל לולב, שכח שהוא נכנס הביתה, התחיל לאכול. אם הוא כבר התחיל לאכול, אז מה הוא יעשה? הוא מפסיק סעודתו ונוטל את הלולב.
אבל איך שהוא אוכל בתוך הבית? הוא זכור, לא?
אוקיי, הכוונה אני חושבת בבית, כאילו הוא בסוכה. אוקיי, נכון, אפשר להגיד למה הוא בשולחן בתוך הבית, אוקיי. אבל הכוונה כשהוא מגיע הביתה, זה לא, יש לו סוכה בבית, נכון, כאילו בחוץ. אוקיי, לא כתוב בתוך הבית דרך אגב, כתוב מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב לתולך, כן, כתוב לכי שיכנס לביתו, יתול השולחן. אוקיי, מעניין, לא חשבתי על זה, אבל אני חושבת הכוונה כאן שהוא אוכל סעודה. לא נטל שחרית, ייטול בין הארבעים, שכל היום כשר לולב. אם הוא לא נטל בבוקר, הוא יכול גם בין הארבעים, שכל היום כשר לולב. אוקיי, עכשיו, אחר כך נדבר דווקא על הקשר בין הרשע לסיפה של אותה משנה כאן. קודם, המשנה מביאה קושי ממשהו שלמדנו במסכת שבת. אמרת, נוטלו השולחנו. למימרה דמחסיק. מה נשמע מכאן? שאם אתה באמצע סעודה, אתה צריך להחסיק כדי לקיים מצוות לולב. עכשיו, ורמיני, זה סותר ברייתא מפורשת. שמה כתוב שם? אם התחילו, אין מפסיקים. אוקיי, אני הבאתי את זה בשלמותו כאן בדף. כתוב במסכת שבת, בדף ט' עמוד ב', לא יישב אדם לפני הספר, סמוך למנחה, עד שיתפלל. כשמגיע זמן מנחה, אסור להיכנס לתספורת. ולא ייכנס אדם למרחץ, ולא לבורסקי, ולא לאכול, ולא לדין. Okay? כל מיני דברים שאסור לעשות בזמן שהתחיל שעת מנחה. ואם התחילו, אין מפסיקים. אבל אם התחלתם בפעולה, אז לא מפסיקים. אז משפט אחרון, מפסיקים לקריאת שמה ואין מפסיקים לתפילה. לקריאת שמה כן צריך להפסיק, אבל לא לתפילה. אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת? שמתחל סעודה, לא צריך להפסיק את הסעודה, אוקיי? כדי לקיים מצוות תפילה. אפשר להתפלל אחר כך. אז עכשיו, למה אצל הלולב נוטלו על שולחנו? זאת אומרת, הוא מפסיק את הסעודה כדי ליטול לולב, ואצל תפילה הוא לא. אז עכשיו, אמר רב ספרה, לא קשיא, הדאי קשיות ביום, הדלה קשיות ביום. כשהוא חוזר הביתה, והוא מתחיל לאכול, ופתאום נזכר שהוא לא נטל לולב, מדובר לקראת סוף היום. ואם הוא לא ייטול לולב עכשיו וימשיך בסעודה, מה יקרה? יחשיב היום. הוא לא יקיים את המצווה, ולכן הוא יפסיק וייטול לולב. אבל כשמדובר בזמן מנחה, שסמוך למנחה לא יתחיל לאכול עד שיתפלל, נכון? אז אם התחילו הם מפסיקים, מדובר שיש עוד הרבה זמן ביום שהוא יכול להתפלל. יוצא מזה שאם היה ההפך, כן? והגיע זמן תפילה והוא באמצע סעודה וכמעט יחשיך היום, אז הוא צריך כן להפסיק את הסעודה. ולחילופין, אם הוא חזר הביתה, לא נטל לולב, אבל זה שעה 12 בצהריים ויש עוד הרבה זמן ליום, אז הוא לא צריך להפסיק את הסעודה. אוקיי? אז לפי התירוץ של רב ספרא, זה התירוץ שלו. עכשיו יהיה דיון. רב ספרא אמר את התירוץ הזה, וידוע שכך התירוץ שלו. עכשיו יהיה רבי יביא קושי, והוא יגיד שרב ספרא לא אמר את דבריו דווקא על סתירה בין שתי מקורות אלו, אלא על סתירה בין שתי מקורות אחרים. אוקיי? לא בדיוק אחרים לגמרי, אחד אותו דבר ואחד שונה. אוקיי? אז בואו נראה. אז עכשיו כל הדיון בין רבא ורבי זירא יהיה על מה אמר רב ספרא את דבריו. אוקיי? אז עכשיו, אז ברור שרב ספרא אמר הדאי קשיא ביום הדלה קשיא ביום, שמקור אחד מדובר כשאין מספיק זמן ומקור אחר כשיש מספיק זמן. אבל יהיה ויכוח בין רבא ורבי זירא על מה הוא אמר את דבריו. אמר רבא, מאי קושיא? דילמא הדאורייתא הדרבנן. יש תירוץ הרבה יותר טוב של רב ספרא. הרי לולב זה מצווה דאורייתא ותפילה זה מצווה דרבנן. ולכן לולב ניטול אפילו באמצע סעודה, נפסיק את הסעודה, כי זה מצווה מדאורייתא, תפילה, שזה מצווה מדרבנן, לא ניטול. אוקיי? כאילו לא נפסיק את הסעודה. עכשיו, יש קצת דברים מעניינים להגיד על זה. למה? מה? תפילה מזה מדאורייתא או מדרבנן? אוקיי? יש ויכוח מאוד מאוד מפורסם, ולכן חשבתי שכדאי להזכיר בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. האם תפילה יומיומית הוא מצווה מדאורייתא או מדרבנן? אז הרמב״ם מביא את זה כהוכחה, הנה, רואים שזה רק מדרבנן. כי מה אומר הרמב״ן? שהמצווה מדאורייתא זה בצר הצורר אותך. כשיש צרות, אתה חייב להתפלל מדאורייתא. עכשיו, הרב סולובייצ'יק מנסה, כאילו, והרמב״ם לומד את חיוב תפילה מעבדתם את השם אלוקיכם. שזה, איזה היא עבודה, בכל אופך, כן? אז איזה עבודה שבלב, זוהי תפילה. ולכן, המצווה היא דאורייתא. אוקיי? אז מה הרמב״ם יגיד בתוך הסוגיה שלנו? לפי הרמב״ם, זה מצווה מדאורייתא להתפלל פעם אחת ביום. ומה מדובר במקור הזה? בתפילת מנחה. אז מדובר כשהוא כבר התפלל שחרית. ואז אין עליו חיוב דאורייתא, כאילו החיוב דאורייתא זה להתפלל פעם אחת ביום, לא פעמיים, אוקיי? ולכן זה המחלוקת רמב״ם ורמב״ם, אני לא אגיע לזה, אבל יש בזה השלכות על חיוב נשים בתפילה לפי זה, אוקיי? הרב סולובייצ'יק יש לו גם אמרה מאוד יפה על זה, שבעצם כל אדם אמור להרגיש את עצמו כל יום שהוא בעת צרה. ולכן החיוב הוא יומיומי, כאילו זה יוצא אותו דבר, כאילו יש... בעצם, לפי הרמב״ן, גם יש לראות את חיוב תפילה יומיומי, כי כל יום אדם חייב לראות את עצמו, כאילו הוא בצרה וצריך את הקדוש ברוך הוא. ולכן, הוא אומר, רעיון יפה. אוקיי, עכשיו, אולי יום אחד נגיע לנשים בתפילה. זה כבר היה בברכות דף כף, החלק שהתחלנו רק אחרי זה. אוקיי, אלא אמר רבא, אי קשיא הקשיא. אז לכן אומר רבא שזה לא הקושי. כי הקושי הזה אפשר לפתור בקלות, הדאורייתא הדרבנן. Okay? אלא אמר רבא, איכשיא הקשיא, לכי שיכנס לביתו, נוטלו שולחנו, עלמא דמחזיק, הרי שכתוב, כשהוא נכנס לביתו, נוטלו שולחנו. וכאן לומדים שמפסיק את סעודתו. והדתני והמשך אותה משנה, מה כתוב במשנתנו? לא נטל שחרית איתו בין הארבעים. עלמא לא מפסיק. נכון? ואז זה נשמע, אם הוא לא נטל בבוקר, יש לו את כל היום. אם יש לו את כל היום, נשמע שהוא לא צריך להפסיק את סעודתו. אז מהרשע נשמע שהוא צריך להפסיק את הסעודה. מהספר נשמע שהוא לא צריך להפסיק את הסעודה, כי יש לו עד סוף היום. ועל זה פותר רב ספרא ואומר, אמר רב ספרא לא קשה, הדאי קשה ביום, הדלה קשה ביום. ואז הוא אומר, הרשע כשהוא אומר נטלו שולחנו, הוא צריך להפסיק את הסעודה בגלל שמדובר ממש לקראת סוף היום. וכשכתוב לו נטל שחרית איתו בין ארבעים, הוא לא צריך להפסיק את הסעודה אם יש לו מספיק זמן. אוקיי? ואז הוא פותר את הסתירה בתוך המשנה עצמה. אוקיי? כך הוא אומר.
סליחה.
כן.
מה עם כבוד המצווה? אני, זה לא טוב להראות לילדים שאולי אם אני שכחה,
שאפשר להמשיך לאכול ו... כן. אז הייתה תפיסה אצלם שאם לא התחלתי, אז אסור להתחיל. כאילו, אסור להתחיל סעודה כשיש לי משהו לעשות. מצד שני, אני חושבת שהם התייחסו לסעודות כדבר של הכבוד גם. כאילו, ראו כבוד בסעודה, אז אתה, אם באמצע משהו, אז אל תפסיק את הסעודה לעשות מצווה. כשתסיים את הארוחה, תעשה את המצווה. כשיש חשש שתשכחי, ובעצם זה לקראת סוף היום ולא תספיקי, אז אומרים להפסיק. אבל היה להם גם תפיסה, אני חושבת, של כבוד הסעודה. ובגלל כבוד הסעודה, זה מתגבר על... ואולי גם יכול להיות, אפשר להגיד, מי שבאמצע סעודה ועושה את המצווה, הוא בעצם רץ, כן? כי הוא ירוץ לקיים את המצווה ויחזור לסעודה. אתה באמצע משהו, אולי זה מזכיר לנו, עושה במצווה פטר מן המצווה. אתה צריך להיות בראש לקיים מצווה. כאילו, ולא לנסות להספיק, אוקיי, בוא נעשה את זה, ובוא נעשה את זה, ובוא נעשה את זה. אלא, אתה באמצע זה, תסיים עם זה. אז תעבור הלאה לדבר אחר. כאילו, לא, אל תנסה לעשות הכל ביחד, כי אז אתה לא עושה את זה ולא עושה את זה טוב. אוקיי. אז עכשיו, אמר רבי זירא. מהי קושיא? עכשיו הוא טוען, לפי מה שרבא אומר, גם לא אמור להיות קושיא. דילמה, אולי אפשר להסביר את המשנה יותר בקלות. הרי שאומר שמצווה להפסוקי, ואי לא פסיק ייטול בין הארבעים, שכל היום קשר לדולב. מה הוא בעצם אומר? שזה מצווה נוטלו שולחנו, וזה אולי מה ששארי, את מנסה להגיד. הוא אומר, מבחינה עקרונית, עדיף להפסיק את הסעודה ולקיים את המצווה. זה הכי חשוב. אבל אם לא עשית את זה, נכון? אם לא פסיק, איתו בין הארבעים שכל היום קשה לולה. האידיאל, אתה באמצע סעודה, עם כל הכבוד לסעודה, יש לך מצווה לעשות. כן? האם לא עדיף לעשות את זה, וזה הכוונה בבקשה, בדיוק מה שאמרת. שבעצם, איתו לשולחנו, תפסיק את הסעודה, תקיים את המצווה. אם לא עשית, בסדר, יש לך את כל היום לסיים את זה. אבל יש את האידיאל לכתחילה ובדיעבד, אוקיי? וזה הרשע, זה האידיאל, והסיפה זה בדיעבד אם לא עשית. ואז אמר, אלא אמר רבי זירא, לעולם כדברינא מעיקרא, אוקיי? ולכן אנחנו מחזירים את זה אחורנית, אוקיי? אני שמתי שתי טבלאות כאן. או שהסתירה בין נופלו השולחנו לבין אם התחילו אין מפסיקים, הדרך אגב, כשרבא אמר, הדאורייתא הדרבנן, יש גם הוכחה טובה לדבריו מתוך הברייתא. כי מה כתוב במשפט האחרון של הברייתא? מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. כי קריאת שמע זה דאורייתא, ותפילה, איך שפירשנו את זה, זה דרבנן. ולכן דווקא קריאת שמע כן מפסיקים ותפילה לא מפסיקים. אז עכשיו, מה צריך רבי זירא להסביר לנו עכשיו? אם הוא חושב שזה באמת הקושי, אז עכשיו, ועל זה ענה רב ספרא, הד אי קשה ביום, הד אלי קשה ביום, מה הוא יגיד לתירוץ של רבא, הד אורייתא הד רבנן, שיותר חזק. אז אמר רבי זירא לעולם כדברינא מעיקרא, כמו שאמרנו בהתחלה, ודקש שלך, הד אורייתא הד רבנן, זה שאמרת שלולב דאורייתא ותפילה דרבנן, מה יגידו? הרי פשוט, מה למדנו על לולב? זה דאורייתא מה? רק ביום הראשון, בשאר הימים זה דרבנן. אז הוא אומר, הכה ביום טוב שני דרבנן עסקינן, אוקיי? וכאן הכוונה לאו דווקא ליום טוב שני, אלא לכל שאר הימים, אוקיי? לכל המועד או כל שאר הימים, שהכל מדרבנן. ואז הוא אומר, די קנמי מדקתני, אפשר גם לדייק ככה מלשון המשנה, כי מה כתוב? מי שבא בדרך, ואין בידו לולב, די סלקדתך ביום טוב ראשון משאר, מה כתוב? הוא היה בדרך. מי נוסע לדרך רחוק ביום טוב, נכון? בדרך כלל, מתי נוסעים לדרך רחוק? בכל המועד. אנשים לא נוסעים בדרך, אוקיי? ביום טוב, בדרך כלל הם בבית ביום טוב. ולכן כנראה מדובר בכל המועד, ואם כן, זה רק דרבנן ולא דאורייתא. ואם כן, אי אפשר לחלק את הדאורייתא הדרבנן. אוקיי? אז שתי גישות. על מה אמר רב ספרא? דלי קשה ביום, הדי קשה ביום, כן? על איזה, האם זה היה סתירה בתוך המשנה עצמה, או אם זה סתירה בין המשנה לבין העניין של התפילה. אוקיי. משנה חדשה, גם מאוד מעניין, זה לא כתוב לעניין מגילה, אבל אולי אפשר לקשר את זה לעניין מגילה, לעניין הדיומה. מי שהיה עבד או אישה או קטן, מקרין אותו, עונה אחריהם מה שהם אומרים, ותבוא לו מאירה. מה זאת אומרת? מי, שאנחנו עכשיו, תזכרו, אנחנו מדברים על הלל עכשיו, אוקיי? חוזרים, כאילו, היינו בהלל, היכן היו מנענים, אז עברנו לנטילת לולב, עכשיו חוזרים חזרה להלל. מי שלא, מי ש... אוקיי, איך היו קוראים הלל בימיהם? מישהו היה עומד בפני הציבור, והיה אומר את ההלל, והם היו עונים אחריהם, אוקיי? עכשיו אומרים שאם היה עבד או אישה או קטן מקרין אותו, okay, בוא נגיד שהוא לא ידע לקרוא, okay, לא ברור לכל המפרשים שזה הכוונה, אבל יכול להיות שבעצם הם, הקריין הוא קטן או אישה או עבד, שמה שווה בין שלושתן, הם לא חייבים בהלל. Okay? עכשיו, אם הם היו אלה שהקריאו את ההלל, מה צריך הבעל חיוב לעשות? עונה אחריהן מה שהם אומרים. אוקיי? הוא חוזר על אותם מילים. אוקיי? בדרך כלל, הקריין היה קורא, והם לא היו אומרים את כל המילים. נראה אחר כך מה היו כן עונים. אוקיי? היו כאילו עונים, הללויה, או איזשהו משפט, אבל לא את הכל. אבל, אז הוא בעצם צריך לחזור על כל המילים שהם אמרו, ותבוא לו מאירה. הם יקבלו כללה. אוקיי? זה דבר לא טוב. אם ככה, מה הכוונה בדרך כלל? שאנשים שלא ידעו לקרוא בעצמם, היו צריכים קטן או אישה או עבד להקריא לפניהם, וזה בעצם בושה שאתה לא יודע בעצמך. ואתה צריך מישהו ברמה, בוא נגיד, נמוכה יותר, אוקיי? שאני לא אוהבת להגיד את זה, אבל צריך להבין שבימיהם אנשים בדרך כלל לא ידעו את התפילות כמו הגברים, ומי שהאישה יודעת יותר, או העבד, כן, שהוא אפילו לא יהודי 100%, כן, הוא גר כזה שמעל וזה, או קטן, צריך לקרוא לפניו, אוקיי? תבוא לו מהירה, רש"י אומר שלא למד, אוקיי? ואם כן למד, תבוא לו מהירה שמבזה את קונו לעשות שלוחים כאלה. כי רש"י אומר את זה ממש בצורה חריפה, שאפילו אם הוא כן יודע, זה שאנשים האלה משמשים כשליחים שלו זה גם בעייתי. Okay. למה זה בעייתי גם? כי רמת החיוב שלהם נחותה יותר, אפילו אם נסתכל רק במובן הזה. כאילו הוא משתמש במישהו עם חיוב פחות ממנו כדי לצאת ידי חובה. ואם היה גדול, מקרה אותו. אם זה היה מישהו גדול, היה במצוות שמקרה אותו, שבעצם מקריא לפניו, עונה אחריו הללויה. הוא רק צריך לענות הללויה, הוא לא צריך לחזור על כל המילים. אוקיי, גם בברכת המזון זה היה ככה, אני אדבר בעוד דקה על ברכת המזון. אוקיי, שגם היה מישהו קורא את כל ברכת המזון, המזמן בימיהם, לא כמו מזמן בימינו. מזמן בימינו אומר, רבותיי נברך וכולי, כן? ואז הוא מברך ברכת המזון וכולם אומרים ברכת המזון. בימיהם, הוא היה מברך ברכת המזון ומוציא את כולם לידי חובה וכולם פשוט עונים אמן. Okay? אז עכשיו גם את ההלל היו עושים ככה, והוא רק עונה אחריו, הללויה. Okay, עוד כמה לחוב בהלל. מקום שנהגו לכפול, יכפול. לפשוט, יפשוט. Okay, היו מנהגים שונים, וכאן לא בדיוק ברור מה הכוונה, מה היו כופלים, אבל הרבה פסוקים הם כפולים. Okay? רש"י מפרש את זה ככה, בואו נראה את פירוש רש"י. הוא מפרש, כל הקטע הזה מן המצר קראתי יא, ענני במרחביה, יש הרבה כפילות בפסוקים, אפילו אם זה לא כפילות 100%, נכון? טוב לחסות בהשם יפתוח באדם, טוב לחסות בהשם יפתוח בדיבי. כן, ימין השם עושה חייל, ימין השם רומם. יש הרבה כפילות, אפילו אם זה לא כפילות, כמו אותך כן איתני, שזה בדיוק, כן? יש הרבה כפילות בתוך הפסוקים עצמם, שפסוק אחד אומר זה, והפסוק השני כאילו הכפלה של הזה, אוקיי? אז היו כאלה שנהגו בגלל הכפילות שם, אז באיזשהו שלב אין כפילות בפסוקים, אז הם היו כופלים גם את הפסוקים האלה שלא קיים כפילות בפרק תהילים הזה, היו כופלים גם את זה בעצמם. אוקיי? אז אם יש מנהג לעשות את זה, אז יעשו את זה. לפשוט, להגיד את זה בלי הכפילות, אז יפשוט. לברך, יברך. אוקיי, כאן, מה זה לברך? יש שתי ברכות בהלל. יש את הברכה לפני הקריאה, כן? ויש את הברכה בסוף. אז נראה אחר כך בגמרא שהם הבינו שהברכה כאן, המנהג לברך, מדובר רק על הברכה בסוף, ולא על ההתחלה. ברור שיש ברכה על ההתחלה, לא ברור שיש ברכה בסוף. לא בטוח שזה באמת נכון, יכול להיות שבאמת גם היה ויכוח, גם היה תלוי במנהג האם מברכים בכלל על הלל או לא, אבל אני רק אשים את זה על השולחן, לא ברור בדיוק מה הכוונה לברך. הכל כמנהג המדינה, אוקיי? כולם עושים כפי המנהג שלהם. תנו רבנן, בגלל שהביאו את העניין של העבד או אישה, אז הם מביאים עכשיו ברייתא מברכות דף כ', זה דווקא הדף גם ששם מוזכר חיוב נשים בתפילה. אבל לא קשור עכשיו לחיוב נשים בתפילה, אלא מדובר בנשים בברכת המזון. תנו רבנן, באמת אמרו, אוקיי? באמת אמרו זה מושג, יש כאלה שמבינים שזה אומר הלכה למשה מסיני, יש כאלה אומרים לא, זה לא הלכה למשה מסיני, אבל זה משהו ידוע ומקובל. Okay? בן מברך לאביו, ועבד מברך לרבו, ואישה מברכת לבעלה. Okay? כל אחד יכול להוציא את חברו ידי חובה בברכת המזון, אבל אמרו חכמים, תבוא מהרה לאדם שאשתו ובניו מברכים לו. Okay? למרות שזה מותר מבחינה הלכתית, אסור, כאילו, לא אסור, אבל יהיה כללה למישהו שאשתו בנה מברכים לו. אוקיי, ושוב זה עניין, כמה שאומר בפורש, שבדי מחמת שלא למד הוא. אוקיי? זה רק בגלל שהוא לא למד, ובעצם זה לא כל כך, אם אפשר להגיד, זה לא כל כך הדגש על האישה או העבד או הקטן. הדגש על הגבר עצמו. זה שהוא לא למד, אוקיי? זה אותו דבר, יש משנה, הכל עולה למניין שבעה, אוקיי? זה משנה במגילה. כולם יכולים לעלות למניין, לשבעת העליות, אוקיי, בשבת. חוץ, אפילו אישה, אפילו קטן, אוקיי? אבל הם אומרים שלא לעשות כן, הגו לא לעשות כן משום כבוד הציבור. מה זה כבוד הציבור? בימיהם, מי עלה לתורה? מי שהיה קורא בתורה. עכשיו, אם היו צריכים להביא אישה או קטן, זה בגלל שלא היה להם מישהו אחר. עכשיו, זה שאין להם מישהו אחר, וואה, זה בושה. כאילו, איך אין להם מישהו אחר? כי, שוב, בעולם שלהם, בדרך כלל, אנשים לא היו עושות כאלה דברים. והקטנים לא היו עושים את זה. אז אם צריכים אותם, זאת אומרת שהקהילה לא יכולה, כן, האנשים לא יודעים בעצמם. אז הכיוון השלילי זה רק, זה כאילו להגיד, וואו, אתם גברים שלא עשיתם מה שאתם צריכים לעשות. אתם לא יודעים לקרוא בכלל, כן? אז עכשיו, אז זה בעצם, עכשיו יש כל מיני בעיות כאן. איך, יש ויכוח, האם אישה חייבת מדאורייתא או מדרבנן? ואיך, אם היא חייבת רק מדרבנן בברכת המזון, אז איך היא יכולה להוציא גבר בברכת המזון? יש ויכוח, אם היא חייבת דאורייתא או דרבנן? קטן ברור שהוא רק חייב מדרבנן, או לא בכלל. כאילו, אם הוא הגיע לחינוך, אז הוא כבר חייב מדרבנן. אז איך יכול להוציא גבר שחייב מדאורייתא? כי בדרך כלל יש תפיסה, אוקיי? אני לא בטוחה שבברייתא הייתה התפיסה הזאת, אבל כשהראשונים קוראים את זה, הם אומרים, אבל יש לנו תפיסה. אי אפשר להוציא מישהו שלא באותה רמת חיוב. אז איך אפשר לעשות? אז כולם מבינים, זה מדובר שהוא אחר פחות משיעור, והוא רק חייב מדרבנן. כי מדרבנן, איך מיכל, כן, יש שיעור מדאורייתא ויש שיעור מדרבנן. אז כנראה הוא רק חייב מדרבנן, כי אז הבן לא יכול להוציא, אלא אם כן הוא רק חייב מדרבנן. והם מצמצמים את המקרים האלו, שהבן יכול להוציא אביו, או אישה יכולה להוציא בעלה, רק אם הוא חייב מדרבנן, הוא חייב מדאורייתא, ברור שאי אפשר. אז כל מיני ויכוחים סביב העניין הזה, וזה מתקשר גם לקריאת מגילה. האם אישה יכולה להוציא גבר בקריאת מגילה? כי יש כאלה שאומרים שאישה רק חייבת בשמיעה ולא בקריאה. ולכן, אם היא לא חייבת באותה רמה, אז היא רק יכולה להוציא אלו שברמת חיוב שלה, ולא את אלו שלא ברמת חיוב שלה. כן, ולכן יש כאלה שנשים, טוענים שנשים כן יכולות להוציא גברים, כי הם חושבים שנשים חייבות בקריאה כמו בגברים, ויש כאלה שאומרים, לא, נשים לא חייבות בקריאה, הן חייבות רק לשמוע את המגילה. אם הם חייבים רק בשמיעה ולא בקריאה, אז הם לא יכולים לקרוא להוציא גבר, אבל הם כן יכולים לקרוא להוציא נשים אחרים.
אז קשה לשמוע את העניין הזה, הקטע הזה, בגלל אנחנו יכולים לראות מן המקורות הדיסטנס שנשים חייב,
אפשר באנגלית.
We can see like how far women have really had to go because of sources like this. It's really so that a woman's status is similar to a slave. It's very terrible.
נכון.
It really is.
מה שקשה זה שהמקורות האלה נכתבו בתוך חברה מסוימת, כן? בתוך החברה שלהם זה היה הסטנדרט, זה היה מה שהיה קורה. ומה שקשה, אני מסכימה עם שרי, שבעצם כל השינויים שנשים מנסים לעשות, או גם גברים בימינו מנסים לעשות, לשנות את המעמד של אישה, מאוד תקוע בגלל אמרות כאלה. זה בהחלט נכון. והשאלה, יש כאלה שמוכנים להגיד, הדברים האלה נכתבו בקונטקסט מסוים, הקשר ספציפי, ובימינו ההקשר משתנה. ויש כאלה שלא מוכנים, ויש כאלה באמצע, שרואים את זה באופן חלקי, וכן, אבל השאלה, מה כן אפשר לשנות, מה לא, זה השוויוני, כן, המניינים השוויוניים אומרים, הכבוד הציבור הזה, שפעם היה, כבר לא, אין כבוד הציבור כזה בימינו. יש נשים שקורות, ויש גברים שקורים, וזה לא בושה לגברים שצריכים נשים, במניין שוויוני, הנשים עולות לקרוא בתורה, לא בגלל ש... הגברים לא יכולים, ואין גברים שיכולים, כן? זה בגלל שזה גם כבוד לנשים לעשות. וזה מה שהם טוענים. לא כולם מוכנים לשנות, כן? בגלל מה שהיה קיים כל כך הרבה דורות, זה מאוד קשה לחזור אחורנית ולהגיד, נעשה בדיוק כמו שהופיע במשנה, כן? אז זה מאוד מסובך. זה הבעיה. המקורות האלה הם דווקא הדברים שמעבים את הבעיות האלה. ואת 100% צודקת. אוקיי. אמר רבא, הלכתה גברתה איקה למשמע ממנהגה דהללה. יש הרבה הלכות גדולות, בוא נגיד, שאפשר ללמוד ממה שאנחנו רואים שנוהגים בימינו, אוקיי? מה הוא מנסה להגיד? הוא מנסה להגיד שבימינו כבר כולם קוראים את הלל. אין קריין ומי שעונה. אבל בגלל שרצו להזכיר לנו מה פעם עשו, וללמד אותנו כל מיני דברים שעשו פעם, יש דברים מסוימים שאנחנו כן עושים, במקומות מסוימים שלמד אותה בתוך הלל, שמכל אחד אפשר ללמוד משהו, אוקיי? ובזה עשיתי לכם טבלה גם בדף, שאפשר לראות את כל הדברים שיוצאים, אוקיי? אז עכשיו מה הוא אומר? הוא אומר הללויה, החזן אומר הללויה בתחילת המזמור הראשון, כן, זה מתחיל הללויה, והן אומרים הללויה. מכאן שמצווה לענות הללויה, אוקיי? מכאן אנחנו עומדים שפעם הם רק ענו הללויה. הוא אומר הללויה בהשם, והן אומרים הללויה. מכאן שאם היה גדול מקריא אותו, עונה אחריו הללויה, אוקיי? אז בפסקה הללויה בהשם, הם עונים בסוף הללויה. אז זה כדי להזכיר לנו שאם פעם מישהו היה קורא בשבילו, כדי לצאת ידי חובה, הוא היה צריך לענות הללויה. הוא אומר הודו לשם, והם אומרים הודו לשם. מכאן שמצווה לענות ראשי פרקים, גם פעם הם היו פעם, כשהתחילו כל ראש פרק, אז כולם היו אומרים את המילים הראשונות של הפרק. ואז החזן היה ממשיך, ואז בסוף היו כולם עונים הללויה. אז בהודו לשם, הם דווקא אנשים כולם אומרים הודו לשם אחרי החזן, כדי להזכיר לנו שפעם ענו ראשי פרקים. איתמר נמי, אמר רב חנן בר אבא, מצווה לענות ראשי פרקים. אוקיי, כאן גם מישהו אחר בא לחזק. הוא אומר, אנא השם הושיענא. והן אומרים, אנא השם הושיענא. מכאן שאם היה קטן, מקרא אותו, עונים אחריו מה שהוא אומר. כי כאן אנחנו חוזרים על כל המשפט. למה חוזרים על כל המשפט? זה כדי ללמדנו שפעם קטן היה עושה את זה, אז היינו צריכים להקריא את כל המשפט. אוקיי? ולכן, הם עושים את זה ככה. והוא אומר, אנא השם הצליחנה, והם אומרים, אנא השם הצליחנה, מכאן שאם בא לכפול, כופל. אוקיי? כאן אנחנו באים ללמדנו הלכה שראינו במשנה, שאנחנו בעצם, הם אומרים, כן, החזן אומר, אנא השם הצליחנה, אנחנו חוזרים אחרי המשפט הזה, ומכאן זה בא ללמדנו שאם מישהו רצה לכפול את הפסוק, להגיד את זה פעמיים, אם היה מנהג כזה, אז הוא היה עושה. הוא אומר, ברוך הבא, והם אומרים, בשם השם. אוקיי, אמרו את המשפט הזה בענייה, כן, הוא התחיל, ברוך הבא, כולם ענו, בשם השם, מכאן לשומע כעונה. מה לומדים מכאן? שלא צריך, אם אתה שומע, זה כאילו אמרת. אתה לא צריך להגיד את כל המילים בעצמך. זה כמו שאנחנו אומרים, אני מזמירות, כן? אז כן, הם, החזן אומר משפט אחד, אנחנו אומרים משפט שני, אבל זה כאילו, בגלל ששמענו את זה, זה כאילו אנחנו אמרנו את זה. יש דברים מאוד מעניינים בקשר לשומע כעונה. אוקיי, בואו נראה בעוד דקה. אז כאן שומע כעונה, אבל בשומע כעונה בסוג הזה, הוא אמר חלק והם אומרים חלק. וזה כאילו שכל אחד אמר את הכל, נכון? זה כאילו גם החזן אמר את כל המשפט וגם אנחנו שמענו, אמרנו את כל המשפט. כי זה ששמענו זה כאילו ענינו. אבל גם יש ענייה בתוך זה. אז עכשיו בא מיני מרבי חייא בר אבא, שמע ולא ענה מהו. מה אם הוא שמע אבל לא ענה בכלל, לא אמר משהו? אז האם זה כאילו הוא ענה? האם הוא יוצא ידי חובה? אמר להו, חכימיאס וספריה וראשי אמה ודרשיה, אוקיי? כל החכמים הגדולים וזה אמרו, שמע ולא ענה יצא. אוקיי? אם הוא שמע ולא ענה הוא יצא. אוקיי? איתמרנה מיאמר רישום בפזי אמר רישום בלב רישום בר כפר, מניין לשומע כעונה? מה המקור לדבר הזה? דכתיב את יש קצת שיר בנוסח, את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. Okay? מדובר ביושיהו המלך, שמצא ספר תורה והם עשו רפורמה, דיברנו עליו כבר כמה פעמים, עשו רפורמה בבית המקדש, ומה כתוב? הדברים אשר, את הדבר אשר קרה. עכשיו, אחי יושיהו קראה, והלא שפן קראה. המלך בעצמו לא קרא את זה. מי קרא? שפן, הסופר. איך אנחנו יודעים? דכתיב, ויקראהו שפן. אוקיי? Okay? ויקראהו שפן לפני המלך. אוקיי? Okay? אז אלא מכאן לשומע כעונה. מה לומדים? בגלל שאמרו שיושיהו קרא, כשבעצם שפן קרא, אז מה לומדים? הוא שמע. ואם כן, זה היה כאילו הוא קרא, אוקיי? ודילמה, עכשיו הגמרא שואלת, ודילמה בתרדי קראנו שפן קרא יאשיהו, אולי הוא בעצם קרא בעצמו, אולי שפן קרא ואז יאשיהו קרא, וזה פשוט לא מופיע בטקסט, אבל זה ברור מאליו, בגלל שכתוב את הדברים אשר קרא יאשיהו. אמר רב אחא בר יעקב, לא סלקא דעתך, לא יכול להיות, דכתיב, כי יש עוד פסוק. יען רך לבבך ותיכנע לפני השם בשמעך. מה כתוב? בגלל, כן אמרו על יאשיהו, בגלל שאתה הלכת בדרכי וכו', כששמעת את דברי תורה, נכון? מה כתוב? בשמעך ולא בקרך. אז ברור שהוא לא קרא, אלא הוא שמע. אוקיי? עכשיו אני רק רציתי להזכיר דבר להלכה, ובזה נסיים. ההלכה שומעי התאוריה זה מאוד מעניין. איפה זה מופיע להלכה? מאוד רלוונטי. אם את באמצע 18, ומגיע, כאילו לא סיימת 18, ומגיעים לקדושה. מה עושים? מפסיקים להתפלל, לא, כן? אז יש בעיה כאן. אסור לעשות הפסק בזמן קריאת שמע. אז מה את עושה? את מפסיקה להתפלל, את לא עונה.
18 או קריאת שמע?
את באמצע 18, אמרתי קריאת שמע?
כן.
סליחה. את באמצע 18, לא בקריאת שמע. קריאת שמע הלכות הן שונות. את באמצע 18, אוקיי? והציבור מגיע לקידושה. אוקיי? או קדיש, אוקיי? קדיש זה מאוד חשוב, אוקיי? לכל אלה שמבלים את זמן הקדיש ולדבר, זה דווקא ההפך. קדיש זה כמו קדושה, זה אחד מהדברים שחייבים לענות אמן ולהיות מורכזים. עד באמצע עמידה ומגיעים לקדושה, את יושבת בשקט, ואת מקשיבה. למה? מדין שומע כעונה. אומר התוספות שם, אם שומע כעונה, אז זה הפסד. איך את יכולה לעשות את זה הרי? את כאילו עונה. אוקיי, אז הוא חולק על זה, אבל בעצם פוסקים להלכה שזה מה שעושים. אוקיי, יש, האם, כן, האם זה ששומע נחשב כעונה, זה מגיע עד כדי כך שאת חייבת, זה כאילו דיברת? אוקיי, זה תפיסה אחת, אבל תפיסה השנייה, שבעצם לא. את יכולה לצאת ידי חובה בשמיעה, בלי להגיד שום דבר בפה, ואז זה לא נחשב הפסק לעמידה שלך, ואת כן יכולה לצאת ידי חובה. אז בעצם זה כך פוסקים להלכה. אוקיי, טוב. זה להיום, מחר נמשיך. מעניינים האלו של הלל. ונמשיך גם הלאה.